אנחנו בנפש החיים, שער שלישי, אם אתם זוכרים. שער שלישי, והגענו לפרק ז'. פרקים ז' וח' הם פרקים עמוקים במיוחד, ואני צופה מיד את הקושייה שתהיה, איך אתה מדבר על דברים עליונים כאלה, עולמות וכו'. מה אנחנו מבינים בזה בכלל? אני מקבל את הביקורת, זה לא אני, זה כלפי נפש החיים. לכן אנחנו נלמד את העניינים האלה, את פרק ז' ואת פרק ח', בלי להעמיק. כלומר, יש כמה מושגים שאנחנו רק נעבור עליהם דרך הילוכנו, דברים שאנחנו נעמיק, אבל יש הרבה דברים שאנחנו נשאיר את זה ככה. למה? ויש הם שייכים לתחום של תורת הקבלה, דברים שלאף כל, איך אומר הזוהר, לאף כל מוחה סבילדה, אין כל מוח סובל זה. אבל בכל זאת, הרי דיברנו, השאר ג' עוסק בשאלה איפה אלוהים נמצא. ידוע, אז מספרים שהרבי מקוצק, שהיה ילד, מישהו אמר לו, אני אתן לך רובל אחד, כדי שתגיד לי איפה אלוהים נמצא. איפה? לא. השואל אמר לו, אני אתן לך רובל אחד, כדי שתגיד לי איפה אלוהים נמצא. ענה לו הרבי מקוצק, כשעוד לא היה רבי, הוא אמר לו, אני אתן לך שני רובלים, אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. עכשיו, זאת אמירה חסידית. החסידים מדגישים הרבה את המאמר, לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהוא ריק מאלוהים, בפילוסופיה קוראים זה פנתאיזם, אלוהים הוא בכל, והחסידים דיברו הרבה על זה. הדבר... מה? הרמקול לא עובד? לא, הוא תמיד עבד, רק שאני לא הייתי מספיק קרוב אליו. בסדר. אז החסידים מאוד אהבו לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וגם במקומות הנמוכים, ואצל כל יהודי ויהודי. הדבר הזה הבהיל את המסנגדים. המסנגדים אמרו, מה? אתם רוצים להגיד שאלוהים נמצא גם בבית הכיסא? איך אפשר להגיד דבר כזה? ואם זה נכון שהוא בכל, אז יוצא שאין הבדל בין טוב לרע, כי הכל מלא באלוהות. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אבל מצד שני, יש מקורות שאומרים את זה. הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו. לפעמים עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא, ולפעמים איה מקום כבודו. זאת אומרת, שאנחנו רואים כבר אצל חז"ל וגם אצל המקובלים, שכן מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ועל זה, כדי לענות על המתח הזה, רבנו חיים מוולוז'ין המציא מילה נפלאה. לא, מצד. מצד, מם צדיק דלת. יש דברים שהם מצידו, יש דברים שהם מצידנו. מצידו, אז הוא ממלא את הכל, מצידנו יש מדרגות. יש מקומות שאנחנו פוגשים את השם, מקומות שלא פוגשים את השם, יש דברים שהם טובים, דברים שהם רעים, יש גדול וקטן וכו'. אז זה ההבחנה הפשוטה, מילה אחת פתרה את הכל, מצידנו, מצידו. עכשיו, את זה ראינו, עכשיו הוא מעביר את זה לשפה, ואלו שתי הבחינות, הנ"ל, שמצידו יתברך, צוונה מצידו ומצידנו. טוב, אני צריך קצת להסביר. בתחילת הספר אצלנו, עכשיו שומעים, יפה, רק שתעשה לי טובה, תן לי רק לצמצם את זה.
עוד רגע, תן לי רגע, אני כבר משפר
אותך. הרב צבי יהודה קוק היה אומר שדברים גדולים יש להם הרבה עיכובים. אז זה דברים גדולים כנראה.
זה רק מכל איזה מניות.
מניות, כן. עיכובים בהופעה הממשית. טוב. ועיין בראש ספר אוצרות חיים ומודעת שכל דברי האריזל והנסתרות משל הם. כן, כל מה שהארי אמר זה משל, זה לא, אל תיקח את זה כפשוטו. אגב, יש דבר מעניין, יש שיחה שהתקיימה בין רבי חיים מוולוז'ין לבין הגר"א לגבי הרמח"ל. הגר"א אמר שהיה לו ספק האם רבי חיים ויטל הבין את המשל של דברי הארי, אבל לגבי הרמח"ל לא היה לו ספק. בסדר. בואו נראה. ופנימיות עניין הצמצום והקו, הכוונה לאלו השתי בחינות הנעל, שהן בעצם בחינה אחת, בעניין אחד לגמרי, כי באור מילה צמצום כאן אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום להתכנס ולהתחבר עצמו אל עצמו כביכול, להמציא מקום פנוי חס ושלום. כן, הקדוש ברוך הוא לא נעשה יותר קטן, אלא כעניין שאמרו בבראשית רבה, סוף פרק ממה, וצמצמה פניה ולא ראה אותה המלך. ובאיך רבה, רגע, עכשיו אני אמור. רגע, אני לא בטוח שזה הגרסה הנכונה.
היא לא ראתה
את המלך. לא, יכול להיות. זה מה שכתוב, אני לא בטוח שזה הגרסה הנכונה. ובאיך רבתי ברש א' ב' דעני הגבר, הלכה וצמצמה פניה אחר העמוד, שפירושו לשון הסתר וחיסוי, ועיין בערוך, ערך צמצם. כן, ומי מה זה ערוך? זה ערוך זה ספר מילון, מילון תלמודי שכתב רבי נתן מרומי, שהיה, אומרים, מתלמידיו של, מרבותיו של רש"י, היה מתלמידי רבנו חננאל. אז הוא כתב ספר נקרא ערוך, שבו יש כל מסודר לפי שורשים, הגדרות לפי שורשים, ואחר כך היו כל מיני תוספות, יש, היה בגרמניה מי שכתב את הערוך השלם, זה אחד המילונים הנפלאים לארמית של הגמרא. טוב, כן כאן מילת צמצום, היינו אסתר וכיסוי, הכוונה שאחדותו יתברך שמו, בבחינת עצמותו, הממלא כל עלמין, הוא מצומצם ומוסתר מהשגתנו, וכעניין, אכן אתה אל מסתתר. והשגתנו, מה שאנחנו משיגים, מציאות, השתלשלות עולמות, זה למעלה מזה, בבחינות שונים, מכנים אנחנו בשם קו, שהוא כן קו המשתלשל. כלומר, כל מה שנקרא מצידנו זה הקו, כל מה שמצידו צמצום, וזהו שאמר האריז"ל, שמצד הצמצום היינו מצד עצמות אחדותו יתברך, שבעולמות המלא את כל, אשר אף שמאיתנו הוא מצומצם ומוסתר, אבל מבחינת עצמותו לא יצדק עניין מעלה ומטה, רק מצד הקו, היינו מצד השגתנו, שאנחנו מצידנו משיגים סדר העולמות דרך השתלשלות, כן קו, מצדק מצידנו מעלה ומטה. טוב, כאן אני מציע לדלג על כל ההערה הגדולה הזאת, לא בגלל שהיא לא מעניינת, אלא בגלל שזה בשפה שאיננה השפה הרגילה שלנו, וזהו עניין החלל ומקום פנוי שהזכיר ז"ל, ושכלל עניין הצמצום, היה להתגלות הכלים, היינו שגזרה רצונו מטעם הכמוס איתו יתברך, להסתיר אור אחדות עצמותו יתברך בזה המקום, שיעור עמדת העולמות והביריות כולם, אסתר עצום להמציא על ידי זה עניין נפלא, כזה שיתראה ויושג מציאות עולמות וכוחות אין מספר דרך הדרגה והשתלשלות. טוב, אני אסביר דרך מילים יותר פשוטות. יש מה שנקרא, העולם לפי היהדות נברא יש, מאיפה? מאין. אם כן, לפני היש, יש אין. כלומר, לא שמיד מהאלוהות נברא העולם, הקדוש ברוך הוא קודם כל עשה מקום פנוי, ותוך המקום הפנוי הזה ברא את העולם. ישאלו להעיר בהם התגלות אורו יתברך אור דק בשיעור ודקדוק עצום ודרך מסכים אין קץ, עד שיוכלו להימצא דרך השתלשלות ומסכים עצומים גם מקומות אשר אינם טהורים. כלומר, יש מקומות בעולמנו שהם מקומות טמאים, וכוחות הטומאה והרע והקליפות בשפל המדרגות התחתונים. יש, הייתה עבודה זרה מאוד מיוחדת בימי משה רבנו, קראו לה בעל פעור. מה, הם שוגעים, תגידו לי. בעל פעור, העבודה של הפעור נעשתה על ידי, במחילה מפותחם, עשיית צרכים. תגידו, ככה עובדים אלוה, על ידי שירותים? מה הם התכוונו לומר? הם התכוונו, הייתה להם אינטואיציה לאנשי בעל פעור. הם התכוונו לומר, אלוהים נמצא בכל מקום. אז צריך להוכיח את זה. כן? לכן העבודה תהיה דווקא על ידי הצד היותר שפל שבאדם. אז אומר כאן לנו רבי חיים וולוז'ין, זה אחרי שהקדוש ברוך הוא צמצם כביכול את אורו, ונתן את האפשרות שהתגלות הקו, זה אפשרי. ונראה ומדמה כאילו חס ושלום הוא חלל פנוי מאור אחדות עצמותו ידבר שמו, ואין אנחנו משיגים רק רשימה דקה מועטת ואור מועט כן קו, דרך משל, עד שבהגיעו דרך סדר ההדרגות והמסכים הרבים ולכוחות תחתוני התחתונים, כוחות התאומה והרע, אין התגלות אורו יתברך ניכר כלל להשגתנו, וזהו שאמרו שם שהקו האור לא הגיע עד קצה התחתון ולא נדבק בתחתיתו, ועל ידי זה יימצא בחינת מעלה ומטה עיין שם. והוא מבואר למבין, והצמצום והקו הכל עניין אחד, הכל אחד עניין אחד, רצה לומר, אם כי ודאי, שגם במקום כל העולמות והברואים הכל מלא, גם אתה רק עצמותו יתברך שמו לבד, כקודם הבריאה, אמנם הוא בבחינת צמצום, היינו בבחינת אסתר לבד, מופלא ומחוסה מהשגתנו, כדי שעל ידי זה הצמצום והאסתר תהיה כל השגתנו את העולמות, דרך השתלשלות והמשכת התגלות אורו יתברך, בהם בסדר ההדרגה לבד, כהן קו דרך משל קנה. מה?
סדר ההדרגה.
כמו אנחנו מדרגים מדרגות בעולם. יש קדוש, יש קודש קודשים, יש טהור, יש טמא, יש חול, וחולין וכולי חולין. כל מיני מדרגות יש בעולם. יש טוב ורע. כל זה, זה מצד ההשגה שלנו. כן? היינו אומרים בשפה של יותר מודרנית, זה סובייקטיבי לנו. בסדר? וזהו שאמרו שם שער עיגולים ויושר, שהקו חוט האור לא נמשך ונפשט תכף עד למטה אלא לאט לאט, רצה לומר חוט האור לא נמשך ונפשט תכף עד למטה אלא לאט לאט, רצה לומר דרך הדרגות רבות מאוד בשיעור מדוקדק כפי הצורך להשגתנו עניין העולמות, וסדר הדרגתם והמבין יבין. ועל פי זה, מדעתו כל שורש העניין המבואר, כי אפשר לפרט ולהסביר היטב כל דבריו שם. זה עד כאן, זה פרק זין. מה עושים אחרי פרק זין? תאמינו לי, יש פרק את. בואו נראה אם זה עובד. עם פרק. רגע. אנחנו עוברים לפרק את. מה אתם חושבים? טוב. עכשיו, רגע, לא, זה לא זה, רק רגע. שאמרנו, צריך סבלנות, נכון? אז זהו, אז פרק, הנה. ולכן, נאסר החקירה וההתבוננות במהות עניין הצמצום. כלומר, אל תנסה להבין את הדברים האלה. עכשיו, נגד מי הוא כותב את זה? נגד החסידים. החסידים עוסקים הרבה. בענייני הצמצום, עושים פלפולים ופלפולים, שלעומתם הפלפולים של רב שמעון שקופ, זה פשט. כן. ועל זה אומר רבי חיים וולוז'ין, אתם מתעסקים בתחום מסוכן, בתחום שהוא לא בידי יכולתו של האדם להשיג. כמו שכתוב, כמו שאמר ריזל, שלא הורשינו להתבונן כלל לידע ולהשיג מהות עניין מקומו של עולם, איך שהכל מלא רק אחדותו הפשוט. ואין עוד מלבדו כלל לגמרי מצידו יתברך, והאמת שהוא בכלל שאלה, וחקירה של מה לפנים שלימדונו חז"ל, מכתוב כי שאל נא לימים ראשונים, למין היום אשר ברא אלוהים אדם, אי אתה שואל. כן, כלומר, זה כתוב בגמרא, יש שאלות שאסור להתבונן בהן. למה? בגלל ששם הדעת האנושית לא מגיע, זה ישבש לך את הדעת. ואי אתה שואל, ואמר רבי, והאריזל, יקדו כאן והאריזג, זה טעות, צריך להגיד האריזל, והאריזל אשר הורשה והפליא לגלות סודות עמוקים ורמים, כבר פירש חז"ל שפנימיות כוונת הכתוב למין היום אשר ברא אלוהים אדם הוא על עולם אדם קדמאה. כלומר, יש אחד העולמות אצל המקובלים נקרא עולם אדם קדמאה, רק עד שם מותר לדבר. וגם בעניין אדם קדמאה כתב שאין אנחנו רשאים לדבר ולחקור. בעניין עצמותו, עצמות פנימיותו, רק באורות היוצאים ממנו לבד, וגם זאת רק מאורות דסג שבו ואילך ולא באורות אב שבו, לא משנה מה המושגים האלה אומרים. כל שכן שלא הורשנו להתבונן חלילה במהות עניין הצמצום, כפי שהוא מצידו יתברך, ראינו עניין הקו, היינו בשתלשלות העולמות שכפי השגתנו בזה, הוא שהעמיק ברכיב הדיבור. אבל בעניין הצמצום דיבר בו ברצו ושוב, ולא דיבר במהות עניינו בפרטות, ועיין ברש ספר אוצרות חיים, ולא גילהו רק מציאותו דרך כלל לבד, לחכם הוא מבין בדעתו, מטעם שוודאי ראוי לאדם הישר, חכם לבד, הקבוע כל הימים בתלמוד תורה ומצוות, אשר נאמנה את אל רוחו, לדע מציאות זה העניין הנורא דרך כלל, שאדון יחיד יברך שמו מלא את כל, ואין עוד מלבדו יתברך. למה צריך לדעת את זה? להלהיב מזה תוהר קדושת מחשבתו לעבודת התפילה, לכוון ליבו באימה ויראה ורטט למקום הוא מקומו של עולם. כמאמר רמזל, שהמתפלל צריך שיכוון ליבו למקום. וכן אמרו, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. ברוך הוא. אז מה זה המקום? שהוא ממלא את הכל. וכעניין שאמר רבי אלעזר לתלמידיו, רבי אלעזר לתלמידיו, והוא לפני מי אתם מתפללים. וכן, בייחוד פסוק ראשון של קריאת שמע, בכתיבת אחד, ראוי לעובד האמיתי לכוון בקדושת מחשבתו, שהוא יתברך מצידו, הוא אחד כמשמעו, גם בכל הברואים כולם, אחדות פשוט לבד, כקודם הבריאה, וכמו שנבהר אם יוצא השם לעלם. אז לכן, למה מספרים לך שהשם ממלא את הכל? כדי להלהיב את הלב. גם להיות ירא וחרד מזה, ולעבור חס ושלום על אחת ממצוותיו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, בניגוד למחשבה שאומרת שאם אלוהים נמצא בכל, אז זה לא משנה אם אני עושה עבירה או מצווה, ההפך, אם אלוהים נמצא בכל מקום, אז עליך להיזהר, לא לעבור על שום מצווה שלו. כמו שאמר הכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. וכן שאמר דוד המלך עליו שלום, שיוויתי השם לנגדי תמיד. עכשיו, לפי זה הוא יסביר לנו מושג מעניין, והוא עניין חילול השם. מה פירוש עבר חילול? חילול מלשון?
חול.
או מלשון? חלל. חלל, אתה עושה מקום ריק. כן. חילול השם הנאמר בכל מקום, כי אין שפירש בזוהר פסוק מחלליה מות יומת, שהוא לשון חלל, ופניית מקום. כן העניין כאן, שמראה חס ושלום, כאילו המקום שעומד בו הוא חלול, פנוי ממנו יתברך, ואינו חושש מלעבור על מצוותיו יתברך. וכעניין זה, מאמרם כל העובר עבירה בסתר, כאילו דוחק רגלי שכינה. ובזה התיישב, מהי דקשיא טובה, ובעיני כל חכם לב יפלא, מאין יתירה אריזה לעצמו לדבר ולהזכיר כלל עניין הצמצום, כיוון שההתבוננות בו אסורה. ולפי מה שכתבנו עניין הצמצום, באמת העניין נוהג בכל מקום וזמן, גם בזה העולם, לשרידים אשר השם קורא, לדע מציאות זה העניין הנורא מטעמים ענת. אגב, מה זה השרידים אשר השם קורא? תלמידי חכמים. כלומר, הריפוח כאן, אל תגלה את זה להמון. כשהחסידים, האדמו"רים, מתחילים לדבר בפני הציבור הפשוט, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רבי חיים וולוז'ין אומר, הם גורמים לנזק חינוכי. וכן בראי המנה ותיקונים, וקדוש השם רבנו שמואל. מי זה רבנו שמואל?
שמואל.
לא.
בדלת.
זה, מה פתאום? אתה מבלבל. זה רבינו שמואל החסיד. רבינו שמואל החסיד. אביו של רבי יהודה החסיד. אז קדוש השם רבינו שמואל, בעל שיר הייחוד הנעל, והרוקח זל, שהזכירו העניין ברמז למבין, הכל נעלו הטעמים הנזכרים, וכמבואר למבין ברוקח שם, בשורש קדושת הייחוד. היית שם. אמנם יזהר מאוד בנפשך. זכור ואל תשכח. אשר נתבהר למעלה שאין הדבר אמור אלא לדעת עניין ידיעת הלב דרך כלל בשיעור עד אליבה לבד ולא לחקור ולהתבונן חס ושלום במהות העניין וגם להיזהר מאוד שלא יימשך ליבה שלא יימשך ליבו לקבוע כל סדר הנהגה במעשה על פי זה העניין הנורא כי בקל יוכל להיוולד ממנו מזה להתנהג בכמה דברים נגד חוקי ויסודי תורתנו הקדושה ולא יעבור וכמו שאמר כתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוהים בשמיים מעל ועל הארץ תחת אין עוד, אל לבבך דווקא. כלומר, לבבך ולא ידיך. היינו רק באובנת דליבה ושיעורה דליבה לבד, וכן שאמרו בתפילה יכוון מבו למקום. כלומר, מה שאומר לנו רבי חיים וולוז'ין, אתם החסידים, כל הזמן מדברים על הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא חבר שלכם, אז זה לא. זה לא, אי אפשר להתבונן בדברים האלה. בסדר? טוב. הוא אומר, כן, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אתה עלול לזלזל במצוות. זה הטענה שלו. לא, הוא אומר שאם אדם כל הזמן יתבונן במחשבתו בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה מבטל את הממשות של העולם. אם זה מבטל את הממשות של העולם, יאמר לעצמו אדם, מה זה משנה אם עשיתי מצווה או עבירה? זה הכבוד. זה מה שהוא אומר כאן. כן, אבל זה נושא אחר. זה מה שאתה מדבר על להחזיר עבדה לגוי, זה לא הנושא שהוא מזכיר כאן. זה אולי, אבל זה לא קשור לנושא. זה נושא בפני עצמו, אני חושב שכדאי לבטא. מה? הגדרה של חילול השם. לא, חילול השם הוא מסביר מה המשמעות של המילה חילול. המילה חילול זה לעשות חלל. זה שכאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. אז מה שכתוב, צריך אדם להתפלל שיהיה ליבו נכון לפני המקום ברוך הוא. אז מה שאמר כאן למקום, למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, וכן באבות אמרו שאתה מתפלל על תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, רמזו זל בתיבת מקום לעניין גדול, והעניין צריך ביאור להבין עומק כוונתם זל בזה. הרי לא, לא, סליחה, זה משהו שכבר למדנו. רגע, אוף, אנחנו מיד נטפל בזה, מיד, אל תדאגו. שער ג' ואנחנו בפרק ת', ומה ש... לא, גמרנו את ח', ומה שאמר וידעת היום כי השם הוא האלוהים. עכשיו, פה אנחנו נכנסים סוף סוף לדברים יותר פשוטים. כתוב, וידעת היום והשבות האלה בבריך כי השם הוא האלוהים. מה הפסוק הזה אומר? השם הוא האלוהים. אלוהים זה שם של הקדוש ברוך הוא. השם זה שם של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? כן? מה? שזה אותו אחד. אבל כדי לדעת שזה אותו אחד, אתה צריך להבין מה יכולתי לחשוב. כלומר, מה ההבדל בין השם, בין הביטוי י' כ' ו' כ', לבין הביטוי אלוהים?
זה לא שתי מידות?
זה שתי מידות. בסדר, אני רוצה להבין מה הן שתי המידות האלה. אנחנו רוצים להבין מי זה השם, מי זה אלוהים. יש פסוק בספר תהילים, כי שמש ומגן, השם אלוהים. נכון? יש פסוק כזה?
כן.
יש, נכון? כן. חן וכבוד ייתן השם, ומיעתו להולכים בדמים. אז כי שמש ומגן, השם אלוהים. מה הפסוק הזה אומר? שמש זה משהו טוב, נכון? שמש זה נותן אור, נותן חום. מה?
יכול גם להזיק.
אם אני מסתכל בשמש ישירות, אני יכול לאבד את חוש הראייה, חלילה. ואם אני חשוף יותר מדי לשמש, אני יכול להישרף. אז השמש זה טוב, אבל צריך גם מגן. מגן? כלומר, מגן מפני העוצמה של השמש. אז זה בדיוק ההבדל בין השם לבין אלוהים. אם אני מתבונן באלוהות ישירות, אני נפגש ישירות עם השם, אז זה כמו שמש, זה מסוכן. לכן יש מסך, המסך נקרא אלוהים. אלוהים, גמטריה, הטבע. הטבע מגן עליי שלא ייפגש ישירות עם השם. כמו כן גם, אלוהים זה גם, יש מסכים מנטליים, השכל שלנו יוצר מסכים. והמסכים האלה מצילים אותנו ממפגש ישיר. לכן אפשר להגיד, שמש הוא מגן, השם אלוהים. כמו שהשמש זקוקה למגן, גם כלפי השם צריך אלוהים, שזה ההסתרה, הסתרה מסוימת של השם בעולמו. אבל צריך לדעת שהשם הוא האלוהים. כלומר, מי מסתתר שם? בתוך האלוהים, השם מסתתר. בסדר? אז זה מה שאומר. ההבדל שבין אלו שני השמות הוא, כן, זה אני, מה אתה רוצה?
הוא אומר,
לא אמרתי הוא הטבע, גימטריה הטבע. כן. כן. נכון. ששם, אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה בלונדון, לפני 400 שנה. בסדר? בלונדון, לפני 400 שנה. בלונדון, לפני 400 שנה, היה תלמיד חכם גדול, רבי דוד נטו. רבי דוד נטו הוא היה הרב של הקהילה הפורטוגזית בלונדון. יצא לי לפגוש לפני כמה חודשים אדם שמאותה הקהילה, הוא אמר לי, אני דור 11 באותה קהילה. וואה, זה נדיר למצוא אדם ש11 דורות באותה הקהילה. אבל עכשיו הוא עלה לארץ, טוב, נגמר, אין כבר יותר. עכשיו, רבי דוד נטו היה תלמיד חכם גדול, והוא נתן שיעור. בשיעור שלו הוא אמר שאלוהים הוא הטבע המטביע. מה? זה נכון. עכשיו, רבי דוד נטו אמר שאלוהים הוא הטבע המטביע, והעולם הוא הטבע המוטבע. אין שני מושגים בלטינית. מטביע, כלומר, הוא זה שפועל, ויש הנפעל. כלומר, בתוך הטבע יש לך שתי בחינות, מה שפועל, מה שנפעל. טבע מטביע, טבע מוטבע. בלטינית, נטורה נטורנס ונטורה נטורטה. אבל כשהציבור שמע את הדברים האלה של רבי דוד נטו, הם הזדעזעו, הם אמרו, את המושגים האלה אנחנו מכירים משפינוזה. אז אמרו, הנה הרב שלנו, שפינוזיסט. אז רצו הספרדים לפטר אותו מהקהילה. האשכנזים בלונדון, היו אשכנזים אז גם כן בלונדון, אמרו, רגע, לפני שאתם עושים צעד כזה חמור, בואו נפנה לרבנים באמסטרדם. מה הם אומרים? הרי הם התמחו בלהחריב את ספינוזה, בואו נבדוק איתם. אז שלחו מכתב לחכם צבי, הלא הוא רבי צבי אשכנזי מאמסטרדם, בעל שאלות ותשובות, חכם צבי. שאלו אותו, נו, מה אתה אומר על הדרשה הנוראה הזאת של הספינוזיסט הזה? אז הוא ענה, זה מובא בשוט שלו. לא הבנתם אותו, הוא התכוון לדווקא לחזק את האמונה נגד הפילוסופים. כי הפילוסופים אומרים שהטבע הוא אוטונומי, הוא עצמאי לעומת אלוהים. והוא התכוון להגיד, לא, הטבע זה השם. הוא לא התכוון להגיד שהשם הוא רק הטבע. אבל בתוך הטבע מסתתר השם. ולכן דבריו הם דברים קדושים וטהורים, ותפסיקו לריב איתו וכו'. בסדר? עכשיו, אבל הוא השתמש באותם המילים של ספינוזה. אבל כששפינוזה אומר את זה, זה תמל. כשהרב אומר את זה, זה קדוש. בסדר, זה הכל ההבדל. עכשיו, בואו נראה. ההבדל שבין אלו שני השמות הוא, ששם אלוהים נאמר גם על איזה כוח פרטי, הנמשך ממנו יתברך. כן, למשל, דיין נקרא אלוהים, ונקרא בעל הבית אל האלוהים. ושם הוויה נאמר על מקור הכוחות כולם, שנמשכים ממנו יתברך שמו. וכמו שאמרו זל בבראשית רבה, שהזכיר אחר גמר כל מעשה בראשית, שם מלא, היינו הוויה אלוהים, על עולם מלא, ששם הוויה ברוך הוא, הוא מקורה בכל הבך, המקור שהכל בו, ובעת הבריאה נמשך בכל מאמר, כוח או כוחות פרטים, ממקורה דכל, להתהוות ולהתברות, אותו הדבר וקיומו, לזאת לא נסתר בכל מעשה בראשית, רק שם אלוהים לבד. כן, למשל, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוהים תדשי הארץ. מה זה אומר? כל פעם, על כל נברא בפרט, היה כוח פרטי. ואמר, כן, ואחר, צריך להגיד כאן ואחר, ולא ואמר, שנגמרו המשכת כל הכוחות, כפי שגזרה רצונו יתברך לצורך העולם, אז נאמר ביום הסוד, השם אלוהים, שם מלא. וזהו, וידעת היום, והשבות האלה בבריך, כי השם, הוא האלוהים. היינו שלא לכוון להשתעבד ולהידבק בשום עבודה לאיזה כוח או כוחות פרטיים אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. רק לכוון הכל לשם העצם המיוחד, ההוויה יתברך שמו, מקורה וכללה של כלל הכוחות כולם שנמשכו ממנו. וזה הייתה כל עניין העבודת כוכבים ומזלות של דורות הראשונים, מימי דור אנוש, שאז התחילו בעולם עניין העבודת כוכבים ומזלות, כמו שנאמר, אז הוחל לקרוא בשם השם, שהיו עובדים לכוחות הכוכבים והמזלות, כל אחד לכוכב ומזל מיוחד שברר לעצמו. כלומר, יש, מה זה לעבוד עבודה זרה? בעצם זה לקחת כוח אלוהי, לייחד אותו מכל שאר הכוחות, להגדיל אותו. וזה מה שנאמר, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא האלוה שברא את הכל, כן? כי עובדי עבודה זרה לא חשבו שכוכב פלוני ברא את העולם. שהרי מעולם היה סומה בפיהם של עובדי עבודה זרה, לקרותו, יתברך שמו אלה דאלהים, כמו שאמרו זל בסוף מסכת עבודה זרה. וכן אמר, מלאכי הנביא, בתוכחתו לישראל, כי ממזרח שמש ועד נבוא, גדול שמי בגויים. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. אלא שתחילת טעות דור אנוש היה, שחשבו בשיבוש דעתם, כי רם השם ועל השמיים כבודו. כלומר, השם כל כך גבוה, שלא ראוי לעבוד לו. ואין כבודו להשגיח על בירועי זה העולם השפל. ולכן חשבו שהסיר הוא יתברך השגחתו מהם ומסרם מקורות הגלגלים והמזלות, שהם היה ניגו זה העולם כרצונם, והיה נחשב אסלאם חולין ואיסור גמור וחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמוע נכבד והנורא, לבקש מיתו צרכיהם השפלים. כלומר, עובדי עבודה זרה הראשונים אמרו עד רבה, להתפלל אל השם זה לא ראוי. מה, זה חוצפה לפנות למי שברא את כל העולם, אתה רוצה להטריד אותו? תפנה לזוטרים. הזוטרים, כל הכוחות האחרים. לזאת השתעבדו עצמם וכיוונו כל ענייני עבודתם ובקשתם לכוחות הכוכבים והמזלות. והיו יודעים גם כן להשביע המלאכים הממונים על המזלות, לדעת טוב ורע, ושישפיעו להם על ידי זה טובות, והנאות עולם הזה מכוחם שנתמנו עליו מאדון כל יברך שמו. ומעטים יחידי סגולה היו שיקירו וידעו באמת, שאף שהוא יתברך שמו מגדיל השבת, עם כל זה הוא משפילי לראות בשמיים ובארץ. ומהם שהיו עובדים לחיות ואופות. כמו שאמרו, גם כן כוונתם הייתה להידבק עצמם על ידי זה לכוח והמזל העליון של אותה הבריאה. לא שחשבו שהאוף עצמו הוא אלוה, אבל הם רוצים את הכוח הרוחני שמחיה את אותו אוף, שישפיע עליהם מכוחו וממשלתו. שנתמנו עליו מהבורא יתברך. כן, מה אתה אומר?
אני שואל, האם הם נקראים שליחים של
הקב"ה? ודאי שהם שליחים, רק שאסור לעבוד לשליח. ודאי שהם שליחים, אבל אסור לעבוד לשליח. וזהו שאמרו הנשים הארורות לירמיהו, ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, ואסך לנסחים חסרנו כל. ומהם שהיו משתעבדים ומזבחים ומקטרים, וזה אדם, שראו שכוח ממשלתו, ממשלת מזלו גדול מאוד, וחושבם שעל ידי השתעבדם ועבודתם אליו, יעלה מזלם עם מזלו. ומהם, אף שלא הייתה כוונת עבודתם להשפעת הנאות העולם הזה, אבל כוונתם הייתה להשיג על ידי זה איזה השגות שכליים שחמדו להם. כלומר, יש מה שנקרא פולחן אישיות. לפעמים עובדים למי שהוא, לא בגלל שרוצים לקבל ממנו פרנסה, אלא בגלל שרוצים לקבל ממנו פרנסה רוחנית. כן? אז יש בהודו הרבה אצל הגורואים שיש איזה מין פולחן שפונה אל האיש, אל הגור, ועל זה אמרה התורה לא את הגור, כן. כמו חוכמת הקסמים וכיוצא איזה השגות, ומם שידבקו לעבודת איזה אנשים כדי להמשיך השפעת אמונת אומן וענייני עתידות, וזה הכל עבודה זרה גמורה. ובכלל לא יהיה לך עבים אחרים, כמו שאמר הכל, הרמב"ן ז"ל בפירושו על התורה, יהיה ליקוטי תורה, סוף פרשת נוח, עניין דור הפלגה. כן.
כתוב שיש מזל למות העולם. מזל הזה יש כוח להמיץ לגבי מות העולם.
ודאי שיש כוח, רק שאסור לעבוד לו, זה הכל.
מה ההיגיון? מחליט בשבילי, למה שאני לא...
כי אני צריך לפנות את מי שמעליהם.
מי שעליהם לא מחליט, הוא מחליט.
לא, הוא נתן לו רשות, אבל אם אני עוקף סמכות, אז זה בסדר. אבל זה מסביר, מה שאתה אומר, זה קצת מסביר את מה שאתה אומר, זה קצת מסביר את הטולרנטיות של הנביאים כלפי עבודה זרה. בכל התנ"ך כולו, זה רבנו בחיה אומר את זה בפרשת וילך, הוא אומר, לא מצאנו שהנביאים כשהם הוכיחו את הגויים, הוכיחו אותם על עבודה זרה. הוא אומר, כי אי אפשר למנוע את זה מהם. זה לא מתאים. אלא אם כן עבדו בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ, נכון שזה אסור, אבל אי אפשר לבוא בטענות. משהו באמצע כזה. כן. אגב, יש שאלה גדולה בעוסקים. האם מותר לבן נוח לעבוד בשיתוף? או שאסור? ואז זה שאלת מעמדה של הנצרות וכו'. אז אחד הפוסקים, זה, לא יודע אם זה, אפשר להגיד את זה להלכה, אבל אלא אפשרות, זה הרב יהודה גרשוני, שהיה ראש ישיבה חשוב בניו יורק, הוא בספרו כותב שלדעתו שיתוף מותר בחוץ לארץ ואסור בארץ. של הגויים, כן, כן. כן, ודאי, ליהודי ודאי שאסור. ואפילו להשתעבד ולהידבק באיזה עבודה לבחינת רוח הקודש, שבאיזה אדם נביא ובעל רוח הקודש. גם זה נקרא עבודה זרה ממש. עכשיו שימו לב מה הוא אומר כאן. למה הוא מכוון? הוא אומר, אסור לעבוד לכוכב, בסדר. אסור לעבוד לאדם, בסדר. אסור להתחבר לרוח הקודש של אדם כדי להתעלות. למי הוא מתכוון?
לרבס.
כן, כלומר, אתם מבינים, הוא כנראה שמע על רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, כשחסידי ברסלב מתפללים, לפני התפילה הם אומרים, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ובפרט לנשמת רבנו נחמן בן פייגל, ואז מתוך כך תעלי תפילתי למעלה. אז זה בעצם יכול להיות שנגד זה כותב רבי חיים וולוז'ה.
זה לא כולם בזכות הרב?
אז אפשר להגיד כל מיני הסברים. עכשיו, יש, היה בצפת יהודי גדול, מגדולי חסידי ברסלב, הרב גדליה קניג. הרב גדליה קניג כתב ספר חיי נפש. הספר שלנו זה נפש החיים. הוא כתב חיי נפש. למה? כשהוא קרא את הדברים האלה שאנחנו קוראים עכשיו, הוא הזדעזע. כן? אמרו, מה? אז אם ככה אסור להתקשר לרוח הקודש של רבנו. ואז הוא כתב קונטרס שלם כדי להסביר שמה שאומר רבי חיים וולוז'ין זה נכון. ומה שאנחנו חסידי ברסלב עושים, גם זה נכון. ולא קרב זה על זה כל הלילה, זה לא עבודה זרה, הכל בסדר. כתב קונטרס שלם, חיי נפש. אז מי שמעוניין יכול לקרוא את זה, הוא מביא את כל דברי הנפש החיים, ואחר כך הוא מסביר למה מה שהם עושים זה נכון. טוב, בסדר. עכשיו, האם הדברים שהוא אומר שם, רבי חיים וולוז'ין היה מקבל אותם? מן הסתם שכן, אבל הוא לא היה אוהב את זה. כי תמיד יש סכנה בפולחן אישית. כמו שמצאנו בנבוכדנצר שהשתחווה לדניאל, גם כן לא בעבור שיחזיקו לאלוה בורא כל, אלא שכיוון בהשתחווייתו להשתעבד ולהתייבק לרוח הקודש שבו. כמו שכתוב, בדיין מלכה נבוכדנצר נפל על הנפוהי, ולדניאל סגיד ומנחה ונחוכין, מן קשות די אלה החון ואלה אלהין וגלי רזין, די אכלת למגלה רזה דנה. כלומר, מה בעצם אומר נבוכדנצר כשהוא משתחווה לדניאל והוא מקריב לו קורבנות? זה בגלל שהוא אומר, אלוהיך הוא נתן לך רוח הקודש. אז בעצם למה הוא משתעבד? לרוח הקודש של דניאל. ורזל אמרו, הטעם שלא היה דניאל בעת ציווי השתחוויה לצלם, שאמר דניאל, אזיל מאחה. דניאל, כשהוא ראה שרוצים לעבוד לו, ברח. דלה לקיים בי, שלא יתקיים בי, פסטילי אלוהם תשרפון באש. ונבוכדנצר אמר גם כן, יזיל דניאל מאחה, דלא לימרו כליל אלי בנועה, וגם נבוכדנצר הסכים שדניאל יברח, כדי שלא יגידו שהוא שרף את אלוהיו. ואין זו החדש רות, ובראשית רבה, תנחומה, וכן אתה מוצא בדניאל, מכתיב בדיין מלכה נבוכדנצר, ומלכה ונחוכין אמר לנסחלה, אבל דניאל לא קיבל למה שכשם, למה שכשם שנפרעים מעובדי עבודה,